שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, והיום ערכתי את חבר הכנסת ושר התחבורה לשעבר בצלאל סמוטריץ'. בשיחה זו עסקנו בנושא מדינת ההלכה. מהי מדינת ההלכה שאומרים על סמוטריץ' שהוא מקדם, ומה הגישתו של חבר הכנסת סמוטריץ' כלפי היחסים העדינים בין דת ומדינה? האם שופט העליון אהרון ברק מקדם את הגאולה או דווקא מעכב אותה? ומה תפקידו של ישו באותו עניין? על כל זאת ועוד בפרק הבא, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום וברכה.
הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר על אחת הסערות שהתחוללה ביום ירושלים לפני כשנה וחצי, סביב הקונספט שנקרא מדינת הלכה, למרות שתמידים האלה המדויקות לא אמרת, אבל הייתי שמח לבוא ולשאול אותך, למה התכוונת אז בכנס במרכז הרב?
תראה, בוא נתחיל מזה שהסערה שהתפתחה אחרי הדברים, גרמה לי לחשוב הרבה על הבורות שיש בחברה הישראלית ביחס לתורה, לערכים שלה, לתפיסה של התורה, את האדם, את העולם, את העם, ובורות מייצרת פחד, ופחד מייצר אחר כך שנאה וריחוק. אני חושב שיש לנו תפקיד גדול מאוד לתווך את תפיסות העולם של התורה. אני אומר עכשיו בצורה חד משמעית, מדינה שתתנהל על פי העקרונות של התורה, תהיה הרבה יותר ליברלית במונחים של זכויות וחירויות פרט, מכל חברה מערבית מודרנית, כולל אולי בוודאי החברה הישראלית. ואני אתן ברשותך כמה דוגמאות כדי להסביר רגע את התפיסה. התרבות המערבית לא מאמינה באדם. היא גם לא מאמינה שלנו כבני אדם יש זכות או יכולת לדבר במונחים של אמיתות מוחלטות ולקבוע טוב ורע, מותר, אסור. תשימי לב, חוק העונשין לא מנוסח בצורה שבה אסור לגנוב, אסור לרצוח, ממש לא. הגונב דינו כך וכך. עכשיו זה משקף תפיסה פילוסופית מאוד עמוקה שאומרת, לנו כבני אדם אין יכולת לקבוע מי אמר שאסור לגנוב, אולי מותר לגנוב. אנחנו רוצים לבנות חברה, אז אנחנו צריכים להסדיר את כללי ההתנהגות, אז אנחנו ממשטרים התנהגות, מייצרים תג מחיר בצד התנהלויות מסוימות, כדי להבנות את ההתנהגות החברתית, ולייצר איזושהי חברה שאפשר לחיות בה. ממילא, אחד מהאמירות הכי בסיסיות במשפט פלילי, זה נורמה שלא נאכפת היא נורמה שלא קיימת. דיינו, הכל חייב להיות בסוס על אכיפה. שוב, כי אין חינוך, אין הקנייה של מושגים מוחלטים, הכל זה מותר, הכל בנוי על, על, על המשטור של השיח, ולכן אם אתה לא אוכף, אין משמעות ליצירת הנורמה. התורה היא הפוכה לחלוטין. התורה מאמינה באדם. התורה מחנכת אותנו ומרגילה אותנו למושגים מוחלטים של טוב, רע, מותר, אסור, קודש וחול. אבל את האכיפה היא משאירה ב-99.9% מהמקרים בין אדם לאלוקיו. הרי מה שני התנאים הכי בסיסיים לאכיפה בדין תורה? עדים והתראה. עדים והתראה זה פרסיה מטריסה. כשעומד אדם באמצע הרחוב ועושה דווקא, אומרים לו שאסור ואומרים לו שהוא יענש ואומרים לו מה בדיוק העונש, והרי אין התרת ספק ויש לזה כל כך הרבה סייגים, ואגב לא לחינם הגמרא אומרת שסנהדרין הייתה כותלת פעם ב-7 או פעם ב-70 שנה הייתה נקראת סנהדרין קטלנית, ולא זו אף זו, כשאומרת הגמרא משרבו הרוצחים גלתה סנהדרין מלשכת הגזית כדי לא לדון דיני נפשות. אגב, הפוך מהמציאות, היום כשיש לך מכת מדינה, כשיש אזור רווי פשיעה, מה אתה עושה? עוד משטרה, עוד פרקליטות, עוד בית המשפט. בתורה זה הפוך, התורה אומרת, רגע, משהו לא עובד בחינוך, אכיפה היא לא פתרון. אם רבו הרוצחים, סימן שנכשלנו בלייצר חברה בריאה, אני מפזרת את בתי המשפט, כי אין ערך לאכיפה שלא מבוססת על חינוך, ולכן כפי שאמרתי, התורה מאמינה באדם, ומדינה שתתנהל על פי תורה, היא תחזור להאמין באדם, ביכולותיו וכוחותיו, היא תחזור להקנות לנו כחברה מושגי טוב ורע מוחלטים, אבל שוב, אין בה כמעט אכיפה. עכשיו יש שאלה גדולה, אז למה כתוב בתורה כל כך הרבה עונשים? אני לא נכנס לזה כרגע.
לא נכנס לזה כרגע, אבל אתה בעצם אומר שאם כרגע יש מכת מדינה, לפי התורה לא צריך לשלוח עוד משטרה ועוד אנשים. אז מה כן צריך לעשות? זאת אומרת, נניח, שוב, אתה בסוף איש פוליטי.
לחנך ולהסביר. זה בדיוק, ואחת הביקורות הכי קשות שלי על האקטיביזם השיפוטי, שגם אנחנו פוגשים אותו בדרך כלל בבגץ, בהכרעות ערכיות, כן, ציונות, יהדות, זהות יהודית, משפחה. אנחנו כועסים על החירות ש15 שופטים שמעולם לא נבחרו, נותנים לעצמם להכריע בשאלות ערכיות. הבעיה הרבה יותר קשה של האקטיביזם השיפוטי, זה מלא כל הארץ משפט, עושים דלגיטימציה למערכות אחרות. אין קהילה, אין רב, יש חובת דיווח על כל דבר. הכל חייב להתנהל במשטרה, אין חינוך, אין ערכים, אין משפחה. זאת אומרת, אתה שובר את כל המסגרות החינוכיות, הקהילתיות, הערכיות, שאמורות להבנות התנהגות חברתית באמצעים רכים ולא באכיפה. אז אתה נשאר רק עם אכיפה. אז אתה חייב יותר משטרה ויותר פרקליטות ויותר בתי סוהר, ואיכשהו אתה לא מבין איך זה יכול להיות שככל שאתה מגדיל את המשטרה, היקף הפשיעה עולה. וככל שאתה מגדיל את בתי הסוהר, היקף הפשיעה עולה. ואתה אומר, רגע, אבל זה אמור להיות הפוך. לא, זה לא אמור להיות הפוך. אי אפשר לבסס חברה על אכיפה. אגב, אתה יודע איפה ראינו את זה בצורה מאוד בולטת? בקורונה. בקורונה. אתה לא יודע להתמודד עם מגיפה כזאת שלא דרך ציות חברתי. וציוד חברתי בנוי על אמון, לא על אכיפה. כשבגל הראשון היה אמון ציבורי, הייתה תחושה שיש ממשלה, יש הנהגה, יודעים לאן הולכים, הייתה שקיפות, הייתה תחושה של קבלת החלטות אובייקטיבית, מקצועית, היה שיתוף פעולה ציבורי. והגענו לגל השני והשלישי, והתחושה פתאום זה שאין ממשלה שיודעת לאן היא הולכת. הכל שיקולים פוליטיים ולחצים פוליטיים, אין קוהרנטיות בקבלת ההחלטות, וציבורים שלמים מרגישים שעולם הערכים שלהם מודר בכלל מהמשקלות שאתה רוצה, כשאתה מאזן עכשיו בין הבריאות לבין צרכים אחרים. אין אמון ציבורי, אין ציות, ואז אתה מוצא שוטרים, ואתה רואה תמונות קשות, אתה לא יכול לייצר חובת עטיית מסיכות, רק באמצעות משטרה. בכלל בדמוקרטיה, ובכלל בחברה. כל מרחב החיים בנוי, על הבנה, הזדהות, הסברה, משטרה נמצאת בשוליים. אבל כדי שהמשטרה תהיה רק בשוליים, אתה חייב את כל התוך, למלא בתוכן ערכי, בחינוך, ושהוא קח את מדינת ישראל של היום, כמו כל המדינות המערביות המודרניות, אין חינוך, יש רק הישגיות וציונים, ואין סמכות הורית, חס וחלילה, כן, ההורים יעשו משהו, הילדים ילכו למשטרה נגד ההורים, זאת אומרת, ההורים לא יכולים, אין סמכות הורית, אין סמכות של מורה, הכל בגובה עיניים, אין סמכות של רב, אין לגיטימציה למסגרות שבתוך הקהילה, אין בכלל, אתה מחנך את החברה לזה שאין דבר כזה מושגים של טוב, רע, מותר, אסור, כן, לא, כן, שחור, לבן, קודש, חול, אלא הכל, הכל בסדר. הכל אמת, הכל מותר, אז על מה הכל בנוי? רק על אכיפה? אין דבר כזה. אדם לא יכול להיות בנוי רק על פחד. פחד, ההרתעה מבססת תפיסת ביטחון מול אויבים. ההרתעה לא יכולה לבסס בנייה של חברה, ושוב, תראה מה קורה במדינת ישראל, יחס עורכי הדין פר נפש. שוב, כל דבר הולך לבית משפט, כל סכסוך שכנים, במקום ללכת רגע לאיזשהו בוררות קהילתית, לרב, לדמות ציבורית משמעותית בתוך הקהילה שתעזור לכם ליישב את המחלוקת, הכל הולך לבתי משפט, הכל הולך לאורחי דין, הכל הולך למריבות, כל פיפס, כל סכסוך שכנים, מיד תלונה למשטרה, מיד המשטרה פותחת תיקים, אתה רואה כתבי אישום הזויים על איזה שטות, ההוא דחף, ההוא, אז מה, חבר'ה, כל דבר הולך למשטרה. שוב, אנחנו פשוט הורסים את החברה במו ידינו.
אז אולי החברה הישראלית היא הטרוגנית מדי, בשביל שיהיה אפשר לעשות את כל האמצעי האכיפה היותר עדינים האלה. אנחנו רואים שבקהילות שהן יותר הומוגניות, אז באמת יש את תפקיד הרב, או תפקיד המחנך, או תפקיד הראש ועד קהילתי, יש כל מיני תפקידים בחברות יותר הומוגניות, אבל ככל שהחברה יותר הטרוגנית, והחברה הישראלית היא מהחברות הכי הטרוגנית במערב, אז אולי לא ניתן לבוא ולבסס את האכיפה על האמצעי האכיפה הקהילתיים האלה. כי בסופו של דבר, כשאתה אומר בוא נחנך, אז איך אתה תחנך בתור הציונות הדתית את הערבי שגר הבדואי בדרום?
טוב, בוא, שאלה שלך קצת מוזרה, כי דווקא הבדואי בדרום נהנה היום לצערי הרב מאוטונומיה מוחלטת, בסדר, כל גאולות אדם ואחר כך הסולחות וכולי, דווקא שם באופן אבסורדי, ושם המנגנונים והתרבות מביאה באמת לדברים שמדינה מתוקנת לא יכולה להרשות, דווקא שם המדינה בסוג של פחד לא נכנסת, לא מתערבת, האגרוף הברזל של האכיפה שמור לך ולי ולעוד כמה מיליוני אזרחים נורמטיביים כאן במדינת ישראל, לא הבדואים בדרום, לא הערבים בצפון, שם המדינה לחלוטין לא נכנסת, משאירה את זה לקודים ולתרבות הפנימית, ושם זה באמת בעייתי. אני חושב שאין סתירה בין הטרוגניות חברתית לבין קהילתיות. זה נכון שהחברה הישראלית היא הטרוגנית, אבל ההטרוגנית הזאת בהחלט יכולה להיות בנויה קהילות, 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 אבל שוב.
אבל מאיפה מתחילים? זאת אומרת, אתה אומר, בוא נתחיל בחינוך, אז איך אני מתחיל עכשיו בקדנציה הבאה?
אבל יש בתי ספר, יש בתי ספר. יש סמכות למורה או לא? אתה יודע שכשאני הייתי ילד, היינו קמים כשהמורה היה נכנס. כל התפיסה, תראה, יש כתוב בתורה, נכון? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. למה? מה הקשר בין כיבוד הורים לאריכות ימים? אז באמת אחד ההסברים זה שאריכות ימים זה במובן הרוחני, כן? היכולת של הילדים להמשיך בדרכי אבותם. או עמותיהם, כן, אל תיטוש תורת אמך. זה בנוי על כבוד, מכיוון שכשיש יחס נפשי של כבוד בין הילד לאבא, אז הילד פתוח לקבל, כן, או האמא. כשהכל בגובה עיניים, אז מי אתה בכלל? למה, מה יש לך לתת לי? למה שאני אקשיב לך? למה, ואז ברור שאני לא מקבל את התורה מההורים, ואני גם לא אמשיך אותה הלאה. כשהעמדה הנפשית שלי מול ההורים היא עמדה של כבוד, אז אני גם פתוח לקבל מהם, כי אני יודע שהם מעליי, שיש להם מה לתת לי. כבוד למורה, כן, לקרוא לו לא בשמו הפרטי, אלא לקרוא לו המורה, כמו שאנחנו קוראים לרבנים בגוף שלישי. זה לא עניין דתי, זה היה ככה גם בחינוך החילוני, ולקום כשהמורה נכנס לכיתה, ולהיות בבית ספר עם תלבושת אחידה, כמשהו שבסוף מבטא סדר, וכללים, ומשמעת, זה חינוך. נכון, הישגיות אפשר גם בלי, אבל בינינו הישגיות אפשר בכלל בלי מורה, היום התלמידים עולים על מוריהם בנגישות לאינטרנט, הכל היום יש בוויקיפדיה, כן, האינטרנט הוא הרב הכי גדול, והמורה הכי גדול, אבל הוא לא מחנך.
אבל איך ניתן לעשות את זה באמצעים מדינתיים? זאת אומרת, זה דברים שכמובן שאנחנו היינו שמחים שיהיו חוזרים, אבל זה דברים שהרבה פעמים בנויים על קהילות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבחינוך הדתי יש יותר כבוד עדיין למורה או לרב, בין אם זה מורה מתמטיקה ובין אם זה הרם שמלמד אותך תורה, מאשר בציבור החילוני.
א', אתה צודק. אני מסכים, זה לא יכול להיות בנוי רק על המדינה, אבל אנחנו מחנכים גם. זאת אומרת, אנחנו, אתה שואל אותי, מה צריך לעשות? אז צריך להסביר, וצריך לחנך, וצריך לכתוב, וצריך להקים מכונים, וצריך את התפיסה הזאת לנסות להנחיל כמה שיותר בחברה הישראלית. אבל, בוא לא נתעלם מזה, שבמדינת ישראל נכון להיום המדינה מאוד 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 מעורבת. משרד החינוך מאוד מעורב, תוכנית הלימודים מאוד מכתיבה סדרי עדיפויות, כללי התנהגות בבתי ספר, שוב, פעם היו כללי התנהגות של משרד החינוך, תראה, יש את פסק הדין הידוע של בייני, שהייתה בזמנו הנשיאה, על הרמת יד של הורי לילד. עכשיו, ודאי, כולם מיד לוקחים את זה למקומות שעליהם אין ויכוח, חס וחלילה, כן, מכות במובן, בסדר, מקלות, חגורות, אני יודע מה, אוי ואבוי לנו, חס וחלילה, גם אם דברים היו מקובלים פעם, אף אחד לא מעלה בדעתו. אבל כשהורי נותן לילד פאץ', בסדר, רואה זה מכה קלה, כסוג של, אתה שואל אותי, האם זה משהו שבית משפט צריך להפוך אותו לפלילי? עכשיו שוב, איפה עובר הגבול? אז מה? אז אם אין לך אמון באדם, אתה אומר, תשמע, אני חייב לאסור, כי אם אני אתיר, אז מיד יהיו פה התעללויות וזה, שעוד פעם, זה באמת נורא, ומי שעושה את זה, שישם אחרי סורג ובריח. אבל צריך להבין, המשמעות היא כרסום מאוד משמעותי בסמכות ההורית. המשמעות היא כרסום מאוד משמעותי בסמכות המורית. תשמע, בסוף, לא יכול להיות שהורים ינהלו את בתי הספר, לא יכול להיות שתלמידים ינהלו את בתי הספר. זה כן משהו שברמת מדינה, אתה יכול לתת גיבוי למנהלים, אתה יכול לתת גיבוי למורים, אתה יכול לתת להם אמצעים וכלים, אתה יכול, בוא, שר חינוך בסוף, אתה מדבר, יש לך במות, אתה מציב תפיסה, עכשיו התפיסה שמוצגת בשנים האחרונות, וזה לא שנה ושנתיים, זה כבר לא מעט עשורים, זה תהליך, הולך באמת למקום שהכל בגובה העיניים, והכל, כן, השוויון הפלקטי הזה, גם לא מסוגל להבחין אפילו בין מורה לתלמיד, או בין הורה לילד, ושוב, זה בא לידי ביטוי בהמון, המון, המון, המון מושגים. אגב, רבנים, אין דבר כזה רבני קהילות, אין דבר כזה רבני שכונות. התפיסה היום במדינה את הרבנות זה משהו טכני נורא, יש רק רב עיר, והתפקיד שלו זה כשרות, זה חברה קדישה, זה אני רוצה רבנים ברמות הרבה, כן, במעגלים הרבה יותר קטנים וברמות הרבה יותר קשורות לציבור, כדי שבאמת הרב יהיה דמות מחנכת, מאצילה, פותרת סכסוכים, מגשרת.
אבל הדברים האלה אתה רוצה שבמימון ובתפעול ובהעסקה מדינתית, או שאתה רוצה שהמגמות הקיימות של היום ימשיכו? זאת אומרת, אנחנו מכירים מוסד שהוא כמעט בכלל ללא תמיכה מדינתית, וזה בית כנסת, והוא פורח, וכל בית כנסת מתאים בדרך כלל לקהילה שלו, יש בית כנסת בחניון, ויש בית כנסת מפואר, ויש בית כנסת שתורמים בו מעט, ויש הרבה. אם היינו עכשיו צריכים לנסח תקנות בתי הכנסת, והאם מותר לעשות מכירה בשבת או אסור, זה מכבה את כל המוסד הזה, ואת כל הפלורליזם היפה מאוד שיש בתוכו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראה, בהרבה תחומים המדינה תומכת ביוזמות חברתיות מלמטה. כל המגזר השלישי בנוי על יוזמות חברתיות, וזה העיקר. והמדינה תומכת. היא תומכת בארגונים שעסוקים בחינוך וחברה ורווחה, ומחלקים אוכל חם וכל מיני. אני חושב שהיא יכולה וצריכה לתמוך גם במיזמים כאלה. אגב, אני מאוד הייתי רוצה שהקהילה תשתתף בעלות של הרב, אסיה במגן מגן שוויה, וכשקהילה משתתפת בהחזקת הרב, היא מביעה את החשיבות. ממילא היא גם תשתף פעולה ותהיה קשובה ותבחר לעצמה את הרב שהיא חושבת שנכון וטוב ומתאים לה, אבל אני בהחלט חושב שהמדינה טוב תעשה אם תשתתף, כי לא כל קהילה יכולה להרשות לעצמה להחזיק בשכר ראוי, ואני רוצה שמשרת רב תהיה משרה מכובדת גם מצד האמת, כדי שתכבד את בעליה, וגם כדי שבאמת הרב יוכל לחיות מזה, ולא יצטרך להתעסק בעוד עשרה דברים, ואת הרב יעשה מהצד, את הרבנות יעשה מהצד. כן? אז אני רוצה שהקהילות יהיו אלה שיזמו את זה, אבל בהחלט הייתי רוצה לראות מבחן תמיכה לרבני קהילות, כדי שכשהקהילה שמה, המדינה שמה איזה מאצ'ינג מול זה, אבל שוב, המדינה היום נמצאת כל כך רחוק מזה, כי מבחינתה זה לא דבר לגיטימי. ויותר מזה, אם הרב יפתור בעיות, הוא עלול להיות עבריין. כי הוא אמור היה מיד לרוץ ולקיים את חובת הדיווח וללכת למשטרה. כי אם לא, אז איך קוראים לזה? מטטים מתחת לשטיח. עכשיו בוא, שוב, הבעיה היא שתמיד, תמיד, תמיד יש גם צד שני. יש באמת מקרים שבמקום לעסוק ולטפל ולקחת אחריות במטטים מתחת לשטיח. אבל האם אני עכשיו מעצב את החברה מראש כדי למנוע תופעות קצה שליליות, או אני מעצב את החברה מראש כדי לבנות אותה בריא בתפיסה? כן, אם אני כל הזמן, אגב זה גם עוד אחד המאפיינים של האקטיביזם השיפוטי, ובכלל של משפטת, מדינת כל משפטניה, אנחנו כל הזמן מעצבים את החברה כדי למנוע, כן, יש ראשי רשויות תפוחים רקובים שסרחו. אני אעצב היום את כל ההסדרים בעיריות כדי למנוע מאותו אחוז בודד, כן, להיות עבריין. על הדרך אני מדכא את היצירתיות ואת יכולת העבודה ואת מרחב התמרון ואת היעילות של 99% מראשי הערים שהם טובים וצדיקים עובדים לשם שמיים, אז מה? ככה זה בכל דבר. אתה כדי למנוע, אגב, בארצות הברית זה לא עובד ככה. בארצות הברית יש מינימום רגולציה, ואנישה מרתיעה מאוד, כן, ראית איך בנוי תופס מיסוי בארצות הברית, עמוד אחד אתה מצהיר, אבל תפסו אותך מעלים מיסים, תשב 20 שנה בכלא. אז אני לא רוצה 20 שנה בכלא, אבל אני גם לא רוצה בירוקרטיה ורגולציה ברמה מטורפת, שכאילו נועדה למנוע את אותה העלמת מס חד פעמית. אני מעדיף את החברה לנהל על בסיס המציאות הנורמלית שאליה אני רוצה לשאוב, ועוד פעם, אתה גם מחנך, אתה גם מסביר, לא כל היום לצמצם, להצר, לייצר יותר אכיפה, יותר כניסה פנימה לתוך מרחב החיים הנורמלי והזורם, שאמור להתנהל בצורה בריאה, כן? רק כדי למנוע את אותם עברייני קצה, ובעברייני קצה תטפל. אותו דבר גם מול רב, תן לרב את היכולת לטפל, תן לו את הקרדיט שהוא לא מטטא מתחת לשטיח, שהוא מנסה לפתור. המחשבה הזאת שכל בעיה אפשר לפתור דרך בתי המשפט, בעיניי הזויה, הנה ההתנגדות שלי רק לאחרונה לאותו חוק אלימות כלכלית, מה שנקרא, שלוקח תופעה אמיתית. אי אפשר להתעלם מזה שיש לצערנו הרב תאים משפחתיים שבהם אחד מבני הזוג נוקט באלימות כלכלית כלפי הבן השני, הצד השני. השאלה היא האם הפתרון עובר עוד פעם דרך משטרה ודרך בתי משפט, והאם עכשיו כתוצאה מזה אני אפוך את כל התאים המשפחתיים בארץ לאוסף של, כן, לפקעת של חוזים והסכמים אכיפים משפטית. לא, תא משפחתי צריך להיות בנוי על אהבה ועל אמון, וכשיש בעיות אז יש מסגרות קהילתיות וחברתיות שיכולות לפתור וכו'. במקרה יקצה, גם היום החוק הפלילי נותן כבר מענה. אתה לא צריך היום, כן, המחשבה שאת כל הבעיות החברתיות תפתור דרך בית משפט ומשטרה, בעיניי מופרכת לחלוטין, היא רק מזיקה והורסת את החברה.
אתה לא חושב שהחיבור הזה בין, נקרא לזה רבנים לבין מימון ציבורי, יביא למצב שבו באמת יהיו עתירות לבגץ, ויגידו שנייה, מה הם רבנים רפורמים? מה הם רבנים לפי קאט אנשים שחושבים שמסננת של פסטה היא דת? מה לפי, מה הם הנוצרים? מה הם המוסלמים? אולי כל אחד ימנה לעצמו עוד ועוד ועוד אנשי דת וכאלה ואחרים. והמימון המדינתי הזה גם יגרור את הטענה הזאת לשוויון, להדרה, להדתה ולכל מיני דברים כאלה. אבל גם אולי להסתכלות של האזרחים, שאולי כל המנגנון הזה פתאום נוצר פה מנגנון מושחת. אנחנו מכירים הרבה מאוד מהכעס שיש לחילונים, על זה שמממנים את הדתיים ומממנים את המקוואות ואת הבתי כנסת, הם לא יודעים שהם לא מממנים, אבל יש להם כל הזמן טענות על מימון ממשלתי, והמימון הממשלתי גורם בעצם להרבה פעמים התרחקות מהיהדות. אתה לא פוחד מהדבר הזה?
צירפת הרבה דברים בשאלה. לגבי המימון, יש כאן המון צביעות, המדינה מממנת, נדמה לי, אל תפוסתי על המספר, בזה 50 מיליון שקל לתיאטרון הבימה. בסדר, היא מממנת תרבות וערכים חילוניים, פי כמה וכמה מה שהיא מממנת תרבות וערכים דתיים. אז בואו רק כדי שלא נרגיש לא נוח, אם מותר לממן את הבימה, מותר לממן גם רבני קהילות. זה כתפיסה. עכשיו שאלת שאלה אחרת, האם מימון מדינתי לא יפתח פתח גם לדברים אחרים? אז בוא נתחיל בזה שהשלב הבא של השאלה שלך זה בעצם הפרדת דת ומדינה. כי אם המדינה מסדירה את מוסד הנישואין, אז מחר גם יסדירו נישואים חד מיניים. אז אם אנחנו לא רוצים שהמדינה תכיר בנישואים חד מיניים, אז בוא בכלל נמחק את המושג נישואים מספר החוקים של מדינת ישראל, ונעשה הפרדת דת ממדינה. הדת תהיה, זה ההפך הגמור מגאולה. זה ההפך הגמור, נכון, בגלות היינו קהילות, 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 קהילות. בעם ישראל אין דבר כזה. כל המשמעות של התהליך שאנחנו חיים בתוכו זה לחבר מחדש לאומיות ותורה. עם ישראל, הנה אנחנו עכשיו נכנסים לחודש ניסן, עם ישראל יוצא ממצרים, מקבל תעודת זהות לאומית, הופך לעם, מתקדם קצת, סופר, עומד למרגלות הר סיני, מקבל תורה, תעודת זהות ערכית, תעודה, כן, בעין, ומאז הלאומיות והתורה הולכים ביחד, תורה לא יכולה להופיע אלא דרך עם ישראל, תורה זה לא, תורה זה הופעה דבר השם שמופיע בעולם. אחר כך דבר השם מופיע בתורה שמכתב, בתורה שבעל פה, אבל הריבונו של עולם מופיע במציאות דרך עם ישראל, על גבי עם ישראל. זה, זה המשמעות של תורה. במשך 2000 שנה, התאומים האלה נפרדו, בראש ובראשונה התפרקה המסגרת הלאומית, ולכן גם באמת אין תורה, אז הרמב"ן אומר בצדק, הכל בחוץ לארץ בגדר הציבי לך ציונים, כן? אין לך, כל התהליך שלנו, זה אגב המשמעות של הציונות הדתית, לחיות את מפעל התחייה הלאומי שלנו, כן? את הלאומיות המתחדשת כהופעה של תורה. אז לבוא ולהגיד שהלאומיות שלנו, המסגרות הלאומיות שלנו, מדינת ישראל תהיה מנותקת מתורה ומערכים יהודיים, זה לפספס את הנקודה המרכזית של הגאולה ואת הנקודה המרכזית של הציונות הדתית, לכן אני לא מוכן. יש קשיים? נתמודד איתם. אני לא מוכן לפתור את הקושי שיש לי מול הדרישה לנישואים חד מיניים, בזה שאני בכלל לא יהיה נישואים, יהיו נישואים, ואני אאבק שיהיו נישואים כדת משה וישראל, ולא יוקרו נישואים אחרים. ולכן אני אומר לך גם ביחס לרבנים. אני לא מפחד לומר שיש אמת ויש שקר. ואני לא מפחד לומר שיש דברים מסוימים שצריכים להיות מוכרים, ויש דברים אחרים שלא צריכים להיות מוכרים. איך אני מתמודד מול גישות משפטיות שהתקבעו? אז פעם אחת, לא כל תפיסה משפטית שהתקבעה היא תורה למשה מסיני, והנה חינם היא חלק גדול מהרפורמות שאנחנו רוצים לעשות במערכת המשפט, נועדו להתמודד עם הנחות יסוד בעיניי מופרכות. אני יכול לתת לך עכשיו, אם אתה רוצה הרצאה שלמה, למה השוויון הוא אחד הבלופים הכי גדולים של המשפט הישראלי. הרי אין דבר כזה שוויון, המונח המשפטי זה שוויון רלוונטי, רלוונטי קואליטי, יחס שווה לשווים, יחס שונה לשונים, המשמעות היא שאתה צריך לבחון האם בין כל קבוצות שאתה משווה, יש שונות שהיא רלוונטית, אינן שבו אתה דן או לא, זה כבר שאלה של השקפת עולם, אתה חייב כדי ליישם את הכלל הזה, לקחת אותך, להביא מהבית בקיד, בקיד כל עולם הערכים שלך, אז בסדר, אני יכול להתמודד גם עם הגישות האלה, אני רק אומר לך כנקודה שלישית, שגם אם המחיר, יהיה בסוף שהמדינה תכריח אותי, כן, לתמוך גם ברבנים כאלה, שווה לי את המחיר. למה? קודם כל, כי מה לעשות? ביפר, בסדר, שם זה תופעות שוליים, על כל 1,000 רבנים אמיתיים, יהיה לך רב אחד לא אמיתי, בסדר? אז אני ודאי מעדיף, לא בגלל החשש שלי, שיכנסו פנימה גם כמה כאלה שאני לא אוהב אותם, אני אמנע טוב מבעליו ביחס לאלה שאני כן חושב שהם טובים, ואני גם באמת מאמין ש... המאור שבה מחזירם למוטב, זאת אומרת, אני מאמין שככל שאנחנו נפגיש יותר ויותר חלקים בחברה הישראלית עם תורה אמיתית, כי אני חושב שהתורה שאנחנו, הבשורה הגדולה שבתי המדרש הדתיים לאומיים מביאה בתורת חיים, שמחוברת להוויה הישראלית, שיודעת לתת מענה לחיים, שיש בה המון צדק והמון מוסר והמון אור והמון רגישות חברתית והמון גם צדק, בסדר? והפוך מפופוליזם שקיים בחברה המערבית במנות קדושות, אני חושב שככל שנפגיש את החברה הישראלית יותר ויותר, אז ממילא החברה הישראלית תתאם את זה ותראה כמה אור וכמה טוב יש בזה, והיא לא תחפש את הזיופים האחרים והיא תבוא אלינו, במובן הזה שוק חופשי, כוחות השוק יעשו את שלהם, זאת אומרת, בסדר, אז כולם יקבלו, תהיה תחרות של שוק חופשי, ואני בטוח שאנחנו ננצח בתחרות הזאת, כי האמת נמצאת אצלנו.
כן, אבל זה שוק חופשי עם התערבות מדינתית שמממנת את אותם רבנים, אמנם על ידי מצ'ינג שזה פותר הרבה מהבעיות.
זה לא התערבות, עוד פעם, מה זה התערבות? זה תמיכה, זה תמיכה מדינתית. אמרתי עוד פעם, אם אתה רוצה לבטל את כל התמיכה, אז תבטל בכלל את התמיכה בארגוני חברה אזרחית. המדינה רואה בעין טובה מעורבות של חברה אזרחית ולקיחת אחריות ופיתוח יוזמות, וחלק מהעין הטובה גם בא לידי ביטוי מזה שהיא תומכת. אגב, זה ההבדל בין תקציב לתמיכה, היא לא מתקצבת, זה לא שלה, אלא יוזמות פרטיות. אמרתי, אני חושב שחשוב שהקהילות תשתתפנה, ולו כדי שיהיה ברור שזה חשוב ומשקיעים בזה, אבל מעבר לזה, אני בעד שהמדינה תתמוך.
אז אם אנחנו רגע רוצים לחזור לתורה, אז בתורה, מלך בישראל, לא היה לו כל כך הרבה כוח, זאת אומרת, לא שמענו על מלך בישראל שתקצב רבנים, או שנתן צדקה, או שעשה את כל הפעולות האלה. כשאחיו הרשע רצה לקחת את הכרם של נבות, הוא אמר לו, בוא תקנה ממני, אני רוצה לקנות ממך את הכרם, נבות לא הסכים, והוא הלך הביתה, פספס ארוחת ערב, והלך לבכות מול הקיר. מלך בישראל, או ראש ממשלה, יש לו הרבה יותר כוח מאשר אחיו האומלל שישב שם וחיכה שאשתו תנחם אותו. אז אולי מה שאנחנו צריכים ללמוד מהתורה, זה דווקא על ממשל מוגבל ועל שלטון מוגבל, ולא על שלטון חווה קול, שעושה את כל הדברים הטובים ונמנע מהדברים הרעים. אז היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
קודם כל, אני אתחיל מזה שאני לא חלוק עליך. כשאמרתי קודם שמדינה שתתנהל על פי תורה תהיה הרבה יותר ליברלית במונח של חירויות וזכויות פרט, זה בדיוק בגלל זה. כי השלטון פחות מתערב. שוב, התורה כתורה מחנכת, מלמדת, וכמו שאמרתי, משאירה את הרוב בן אדם לאלוקיו, עכשיו צריך להבין, הצורות שלטון ורמת מעורבות אל מול חופש וכו', זה לא, אני לא בטוח שפה דווקא זה, אתה מדבר על אחאב, היו תקופות אחרות, משה רבינו התערב בהכל, נכון? וישוע בן נון כנראה התערב ביותר. אגב, אני גם לא בטוח שאני מסכים איתך, דרך אגב, תראה את ההפטרה שקראנו השבת של פרשת החודש. יש בה בדיוק את האיזונים הדקים האלה של הנשיא, שמצד אחד נכנס לפני כולם ויש לו שער מיוחד, מצד שני, כן, הוא לא לוקח את הנחלות, כן, הוא מוריש לבניו רק את נחלתו, בדיוק מה שאמרת קודם, הוא לא לוקח, כן, ולא תיסוב נחלה מאחד לשני. צריך ללמוד בעיון את הפרק הזה שקראנו עכשיו בהפטרת שבת החודש, ובאמת לראות את היחס המאוד עדין, כן, המורכבות הזאת ביחס לנשיא. אבל שוב, אני לא בטוח שפה, תראה, במציאות בספר מלכים, כשהיו מלכים צדיקים, העמדה הרוחנית של הדור הייתה חיובית. כשהיו מלכים רשעים, העמדה הרוחנית של הדור הייתה שלילית ורעה. אתה רואה את זה לכל אורך ספר מלכים, המשמעות היא של המנהיגות, יש כוח אדיר בעיצוב פניה של חברה, אגב, לאו דווקא באמת בכפייה ובכניסה מתחת לאור, כן, של מה אנשים עושים בחיי הפרט שלהם, אבל בסוף ציבור הולך אחרי המנהיגות שלו. כשמנהיגות לוקחת אותו למקומות טובים, הוא צועד למקומות טובים. כשמנהיגות לוקחת אותו למקומות רעים, הוא צועד למקומות רעים. אתה רואה את זה גם היום, אגב, בעיניי זה ההסבר הכי משמעותי לחטא המרגלים. אתה לא מבין איך אנשים שלפני שנייה עמדו למרגלות ים סוף, ראו ניסים אדירים, ראו, הלכו כמה אנשים, חזרו, סיפרו סיפור, איבדתם את כל הביטחון בקדוש ברוך הוא, אתם ראיתם, גם ברוך הוא עשה כמה דברים יותר משמעותיים מול העיניים שלכם, לא אנחנו שחיים את זה בליל הסדר 3,000 שנה, 4,000 שנה אחורה, אתם ראיתם בעיניים, אז זה ברור, המנהיגים היו, כן, המרגלים היו ראשי בני ישראל, הם המנהיגות, וציבור הולך אחרי המנהיגות שלו, ולכן יש ערך מאוד מאוד גדול לפניה של המנהיגות. עכשיו אתה שואל אותי, מה המשמעות ברזולוציות אזרחיות, לא ברזולוציות ערכיות? זה שאלה שאני לא חושב, אני לא בטוח שלתורה יש מה לומר בה. זאת אומרת, בסוף שאלה של מיסוי, שאלה של האם לנסוע בצד כזה של הכביש או אחר של הכביש, זה הסדרה שהיא נתונה לציבור.
אז מה בכל זאת תפקיד התורה במדינה המודרנית, ובכלל איך מתאימים אותה? נגיד שעכשיו אתה מקבל 61 מנדטים, מה אתה עושה?
זאת לא שאלה אם אני מקבל 61 מנדטים, מה אני עושה? קודם כל זו שאלה של איפה הציבור הישראלי נמצא. אנחנו אמרתי קודם, לא קופים, אנחנו רוצים לקרב ורוצים לחנך. ובעיניי, המשמעות של מדינה שמתנהלת על פי תורה, זה מדינה שכן, מחנכת. כן? ככל שהמדינה מעורבת בחינוך ומסייעת בחינוך, אז היא מחנכת לערכים, היא מחנכת לערכים נכונים וטובים. אני אמרתי כמה פעמים על יסוד הרמב״ם המוכר בסוף פרק י' בהלכות מלכים, שהמלאכה ד' שהיה הושמט הרבה שנים בצנזורה, ועכשיו במהדורות החדשות מתחדש, שהרמב״ם אומר שאותו האיש הכשיר דרך למרך המשיח. והרמב״ם שואל את עצמו, איך יכול להיות? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי
אותו יש לחילונים שבין מאזיננו, ישו.
ישו, כן, הרי ישו גרם נזקים עצומים לעם ישראל, ורדף אותם, ואינקוויזיציה, ויצר. אז אומר הרמב״ם, אני אומר את זה בשפתי, הרי לפני שבא הנצרות לעולם, העולם היה עולם של פגנים, עולם של עובדי אלילים. העולם לא היה מסוגל לתפוס מושגים מופשטים של אלוקות, של תורה, של מצוות. כן, העולם חי באיזה תפיסה כזאת שמה מה שאני רואה קיים, מה שאני לא רואה לא קיים, והנצרות הרגילה את העולם לחשוב במושגים מופשטים, ולחשוב במושגים של תיקון עולם וגאולה, איזו ציפייה עתידית למציאות מרוממת יותר וטובה יותר, קשר בין אדם לאלוקיו, ציוויים מהכיוון הזה. אז אומר הרמב״ם, הנצרות הפיצה את הטרמינולוגיה, את צורת המבט הזאת על העולם, בעולם, ואז כשיבוא המלך המשיח האמיתי, אז יהיה כבר מאוד קל להגיד בסדר, אז הוא שיקר, כן, הערכים הם ערכים אחרים, אבל התפיסה היא אותה תפיסה. אני אומר הרבה שנים שאהרון ברק מכשיר את הדרך למדינה שתיתן על פי תורה, כי מה בעצם אומר ברק? ברק בתפיסה שלו אומר, תראו, דמוקרטיה זה אחלה, אבל הדמוקרטיה היא לא כל יכולה. נכון, יש עקרונות יסוד של השיטה, שגם הרוב לא יכול לפעול בניגוד אליהם. נכון, זה בעצם מה שאומר אהרון ברק. דמוקרטיה זה סבבה. כנסת, תבחרו, תלכו לקלפי, תבחרו ממשלה, תבחרו כנסת, אבל הכנסת היא לא כל יכולה. יש ערכי יסוד של השיטה, שהכנסת, שגם העם בעצם, הכנסת היא הריבון, גם העם לא יכול לחוקק נגד ערכי יסוד של השיטה.
ואתה לא מסכים איתו? אתה חושב שווסט מינסטר או שהכנסת היא...
לא, 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 להפך, זה מה שבאתי להגיד. אהרון, תראה, אם לפני 30 שנה הייתה קמה סנהדרין, והכנסת הייתה מחוקקת חוק שחייבים לאכול חזיר, הסנהדרין הייתה פוסלת, אז היו הורגים אותה, מי אתם בכלל? יש דמוקרטיה, הרוב חוקק. אהרון ברק הרגיל אותנו שהדמוקרטיה היא לא כל יכולה, וכמו שהכנסת לא יכולה לחוקק. עכשיו, הוויכוח שלנו עם אהרון ברק זה מה הם ערכי היסוד של השיטה. ואני חושב שכשערכי היסוד של השיטה יהיו ערכי היסוד האמיתיים של עם ישראל, ערכי התורה, אז גם תהיה דמוקרטיה, והכנסת תחוקק, והממשלה תמשול, ואנחנו ננהל את החיים, אבל בהחלט תהיה ביקורת חוקתית. אתה יודע, אני אמרתי שפסקת ההתגברות היא סוג של הוראת שעה. זאת אומרת, כשתהיה לנו סנהדרין אמיתית, אין מצב שהכנסת תוכל להתגבר על הסנהדרין, אין דבר כזה. אני חושב שגם ב, גם באמת במדינה, כמו שאני רואה אותה, יש מקום גדול לדמוקרטיה, הרוב המוחלט של ענייני היום-יום של המדינה, תתנהל בדמוקרטיה. אנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו הולכים לחזור לשלטון מלוכני, ממש לא, העולם מתקדם. תהיה דמוקרטיה, ואנחנו, הציבור ינהל את חייו בהמון המון המון מובנים. סוגריים, מה עושים פרשיית מינוי מלך וכולי, זה נכתבו, הרבה קולמוסים נשברו על זה, והרבה, הרבה דברים נאמרו בזה. ברור אבל שחלק מאוד גדול מהחיים, הרוב, ועדיין, כן, יש ערכי יסוד של השיטה, ואלה יהיו בעזרת השם הערכים היהודיים, שעליהם צריכה להיות מושתתת מדינה יהודית, וכנראה הכנסת לא תוכל לחוקק בניגוד להם. ועוד פעם, אני לא ממציא את הכלל, במובן הזה, אני תלמיד של אהרון ברק, הוויכוח היחידי שלי איתו זה האם הערכים זה ערכים מערביים שמישהו ממציא, או ערכים אמיתיים שיש בהם זכויות אדם, ויש בהם חופש, ויש בהם, אבל יש בהם גם ערכים יהודיים.
אני קצת מבולבל ממה שאתה אומר, כי מצד אחד אתה אומר שהשלטון היהודי יהיה ליברלי, כלומר ייתן המון המון חופש, ומצד שני אתה מדבר על שלטון שמאמין באיזושהי אמת, שהיא התורה, ומצד שלישי עכשיו אתה אומר שהשלטון בעצמו, הכנסת בעצמו, בעצמה תהיה מוגבלת על ידי איזשהו גוף שנקרא סנהדרין, שיפסוק הלכות ויבוא ויגביל את הכנסת. אז איך שלושה דברים האלה מסתדרים?
הם מסתדרים מצוין, וזה בדיוק הפרדיגמה שאנחנו צריכים רגע לשנות ממה שהתרגלנו היום. השלטון הזה יהיה מבוסס על אמיתות מוחלטות. כן, יש מושגי טוב, רע, מותר, אסור, קודש, חול, מוחלטים. זה לא אומר שהוא הולך לכפות את זה על האדם הפרטי. אמרתי, המדינה תהיה ליברלית במושגים של חירויות וזכויות פרט. המדינה כמדינה תגיד דברים ברורים. האמיתות יהיו אמיתות מוחלטות. אבל אנחנו נחנך לזה. אנחנו נסביר. אנחנו לא נאכוף. אנחנו לא נכריח. אנחנו לא נכפה. וזה הבדל גדול, אני לא חייב להיות פלורליסט כדי לא לכפות. אני יכול להיות מאוד ברור בעמדות שלי, ועדיין לחשוב שאני לא רוצה לכפות את זה על מישהו, לא אני לא יכול, אני לא רוצה לכפות את זה, כי אני רוצה שהוא יגיע לזה בעצמו. כי כל העניין, א', כי אני מאמין בבן אדם, ואני חושב שבעבודה נכונה ובהסברה נכונה ובחינוך נכון, אז הוא יגיע בעצמו. וכל התפיסה של התורה אומרת שאדם צריך להגיע בעצמו, כל הרעיון של שכר ועונש בנוי, כמובן, בעולם הבא, הוא בנוי על בחירה חופשית כאן בארץ. אם אני לוקח לך את הבחירה החופשית ומכריח אותך, אני במובן מסוים חותר תחת התפיסות הכי בסיסיות של היהדות. ושוב, כל העולם היהודי בנוי על שכר ועונש, נכון? הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, ואתה תעשה, תקבל שכר, חלילה לא תעשה, תקבל עונש, ואנחנו יודעים שזה הכל בסדר חשבונות שמיים בעולם הבא. אם אני שם אותך במקום שבו אני אוכף עליך, אני למעשה נוטל ממך את הבחירה החופשית, אם אני נוטל ממך את הבחירה החופשית, מוטטתי את כל הבסיס של השכר ועונש. אז מצד אחד שוב, אני אומר דברים ברורים, יש טוב, רע, מותר, אסור, שחור לבן, אבל אני לא כופה עליך במרחב הפרטי. כשאני מדבר על כנסת, אז אמרתי, אני נצמד למתודולוגיה שאהרון ברק לימד אותנו ב-30 השנים האחרונות.
שרבים מהימין מתנגדים אליה.
אז אני חושב שצריך בדיוק לשים את האצבע. אני כל הזמן אומר שאני שמרן במובן המשפטי, ואני מחוקק פסקת התגברות כסוג של הוראת שעה. אני לא מסתיר את זה. כל עוד הרי מה, תראה, מה הטענה הבסיסית שלנו ביחס לבית המשפט? מי שמכם? אחד הרעיונות בימין זה שיהיה בית משפט לחוקה. זאת אומרת, אם אין בית משפט לחוקה, אנחנו לא מקובל לנו שבגץ, שלא נבחר בשביל זה ולא הוסמך בשביל זה, ומלא גם ההרכב שלו הוא לא הטרוגני ולא מייצג את הפסיפס הגדול של החברה הישראלית, אז הוא לא מוסמך לפסוק חוקים. מי שרוצה להרכיב...
אבל גם סנהדרין לא הומוגן, לא הטרוגני. כן, הסנהדרין המורכבת מרבנים, גברים, white dead...
זה שאלה, אגב, יש על זה תשובות הלכתיות מאוד מאוד מוקדמות, יש על זה תשובה של הרמ"א, כן, אם... השאלה האם נשים יכולות או לא יכולות להיות דיינות. אז יש תשובת רמ"א ידועה, שאם הציבור מקבל את זה על עצמו, אז מותר, בסדר? לכן אני אומר, החברה משתנה ולא, אנחנו לא חוזרים למה שהיה לפני 2000 שנה. אנחנו לוקחים את העקרונות, את הרעיונות, את התפיסות, את הצורה שבה זה צריך להתנהל, ובהחלט מתאימים את זה למציאות חברתית של ימינו. אנחנו לא חוזרים אחורה. יש אגב הרבה שאלות, או לכל שאלה יש לי גם תשובה, בסדר? אבל לא, אני רק אומר בשאלה של התאמה, זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, לתווך בפער של 1900 שנה, או עזוב 1900, תלך, כשאתה מדבר על מציאות אידיאלית שהייתה בעם ישראל, זה לא 2000 שנה, זה 3000 שנה של דוד המלך, בסדר? לתווך מציאות של אז, תנסקח את המציאות האידיאלית, עם ישראל מעט מאוד שנים בהיסטוריה שלו, באמת חי בזה מציאות אידיאלית, דוד, שלמה,
76 שנים,
זה,
חיו מאוחדים.
תתווך את זה לימינו אנו, זה חתיכת אתגר, אגב בעיניים, זה האתגר הגדול שלנו, כאנשים דתיים לאומיים, שרוצים לחיות את מדינת ישראל, לאור התנך, אבל חייבים לתווך את זה, זה פשוט. אני רק מסכם במשפט את מה שאמרת, אין סתירה בין להגיד שיש אמת מוחלטת, לבין ההבנה שאני לא רוצה לכפות אותה, אני רוצה להציב אותה. אני כן רוצה לעצב את ההסדרים הכלליים, וזה בדיוק הפרהסיה, המרחב הציבורי. יש למדינה מה לומר בהקשר הזה, ושוב, גם היום המדינה אומרת את זה, מה המדינה ממשטרת היום עד הרבה מעבר. הסיפור הזה של הדרת נשים, כן, הקשקוש הזה שכל הפרדה מגדרית הופך להדרת נשים, הרי הליברליזם הוא הכי קופה, הכי ממשטר, הכי, מה, מישהו ייתן לי או לקהילה שלי את הזכויות והחירויות כן? שואלים אותי, למה אתה לא מוכן שבענייני תחבורה ציבורית בשבת, כל רשות מקומית תקבע לעצמה? שאלתי, האם אתם מוכנים שבענייני הפרדת מדרכות לגברים ונשים, כל רשות מקומית תקבע לעצמה, אז במאה שערים תהיה הפרדה, ובבני ברק תהיה הפרדה. ודאי שלא, אתה אומר, עם כל הכבוד, יש ערכים שהם ערכי ליבה, ערכי יסוד שעליהם מושתת המדינה, ואני לא נותן לכל אחד, אז אצלי, גם השבת, בסדר? אצלכם הדרת נשים, בסדר גמור. גם אצלי, אגב, אני, שוב, אני באופן לא מוכן להדרת נשים, אני כן חושב, אני בעד הפרדה מגדרית, ואני חושב שהפרדה מגדרית ממש לא מדירה נשים, להפך, מעצימה אותה, מכבדת אותה, מונעת הרבה תופעות נוראיות ואיומות שבחברה החילונית, לצערי הרב, קיימים, לא רק לצערי, בחברה, עזוב, מוחקת מילותיי בחברה החילונית, בחברה המערבית המודרנית, כן, שמתהדרת בזרחים הערביים, גם הציבור הדתי בחלקו הגדול חי אותם, כתפיסה, לא כאנשים, כן, התפיסה הדתית שומרת ומכבדת ומעצימה אנשים הרבה יותר מהתפיסות המערביות הליברליות, אני לא נכנס לזה, אבל בדיוק באותה מתודולוגיה, כמו שאתה אומר שבסוף מדינה מותר לה לעצב את המרחב הציבורי בהתאם לערכי יסוד, אז גם אני רוצה לעצב את המרחב הציבורי בהתאם לערכי יסוד, רק שערכי יסוד בעיניי הרבה יותר נכונים, הרבה יותר אמיתיים, הרבה יותר מוסריים.
כן, אולי אחת הדרכים לפתור את זה יהיה פשוט לממן תחבורה ציבורית, ואז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כשם שאנחנו לא מונעים מחילונים לנסוע במכונית הפרטית שלהם, ככה יוכלו גם להפעיל את הסעת המונים, בלי שזה יפריע יותר מדי לדתיים. זה כמובן יפריע, אבל זה יהיה בתחום הסובלנות.
שוב, אבל שוב, אתה כל הזמן חוזר לזה, שהדרך שלך להתמודד עם קונפליקטים, זה להוציא את המדינה מהמשחק. ואז אין קונפליקט. אני לא מוכן להוציא את המדינה מהמשחק. כי שוב, בעיניי, אני מדבר עכשיו על הקשרי זהות וערכים. אני, בעיניי, להוציא את המדינה מהמשחק, בסוף זה הפרדת דת ומדינה. זה להגיד, יש מזכרת לאומית, היא לא קשורה לעולמות של אמונה, ערכים ותורה. ערכים זה עניין פרטי, אינדיבידואלי. אגב, הדמוקרטיה הליברלית, כן, כתפיסה, זה בעצם מה שהיא אומרת, המדינה צריכה להיות עיוורת ביחס לתפיסות שונות של טוב. זאת פיקציה. גם באקדמיה מבינים זאת פיקציה. מה אנחנו עושים בתקציב מדינה? תקציב מדינה זה אירוע ערכי על סטרואידים, אתה קודע, יש לך סמיכה קצרה, אתה קובע סדרי עדיפויות, זאת אומרת, הטענה שהמדינה צריכה להיות עיוורת ביחס לתפיסות שונות של טוב, היא מופרכת לחלוטין, כל מדינה, תמיד, כל יום, 100 פעם ביום, מכריעה בשאלות ערכיות. אמרתי, תקציב זה סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב, חינוך, ביטחון, זה שאלות ערכיות. הנה, המושג הזה של עיצוב המרחב הציבורי, כן הפרדה מגדרית, לא הפרדה מגדרית, שאלות ערכיות לחלוטין. יהודה ושומרון, כן, לא, תוקף ציונות זה דבר מוסרי, או לא לשלוט בעם זר, אין חיה כזאת להוציא את המדינה מעולמות ערכי, והתשובה היא פשוטה. אנחנו, החיים כשלעצמם, והערכים, שלובים אחד בשני. אתה לא יכול להפריד את החיים מהערכים, וכיוון שהמדינה בסוף מסדירה חיים, היא מסדירה ערכים. על גבי זה תוסיף את מה שאני אמרתי קודם, שלבוא ולהגיד שיש מסגרות לאומיות לחוד וערכים לחוד, בעיניי נוגד לחלוטין את השקפת העולם הציונית דתית, שרוצה לראות את הלאומיות, שרואה ערך בלאומיות עצמה. נתחיל מזה. הערך הגדול של ראשית צמיחת גאולתנו, זה התחייה המחודשת של המסגרות הלאומיות. בגלות היינו מפוזרים ומפורדים, קהילות קהילות פרטים פרטים, חוזרים חזרה והופכים לעם. כן? לא פרטים, אלא עם. עם זאת מסגרת לאומית. לנתק, ושוב, תחיית המסגרת הלאומית, הופעתה מחדש על בימת ההיסטוריה העולמית, אחרי 1900 או כמעט 2000 שנה שהיא לא הייתה, זה הגאולה. לכן בראייה שלנו יש ערך וקדושה במדינה, במסגרת. כיוון שזאת הגאולה, אז אמרתי קודם, הצדקת הקיום של המסגרת הלאומית הזאת, של הלאומיות, עם ישראל קיים בעולם, עם זו יצרתי לי תלתי לספר, הוא כדי להופיע שם השם בעולם. אז לנתק את הלאומיות מהערכים, בעיניי זה לא מתקבל על הדעת. זה מייצר קונפליקטים? נעבוד קשה, נתמודד עם הקונפליקטים. נעשה את זה לאט לאט, נסביר, נשכנע, נתפשר. כן, אמרתי, אני לא רוצה לכפות על החברה הישראלית, וברור לי שהיום היא מאוד הטרוגנית, ואני לא... אז נכון. אבל שוב, שואלים אותי תמיד, אני רוצה שמערכת החינוך תחנך לערכים, אז אומרים לי, רגע, 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 אבל אתה מאמין בערכים מסוימים ואחרים, אתה מוכן שמערכת החינוך תחנך לערכים אחרים? התשובה היא כן. אם הדילמה שלי זה מערכת חינוך שלא מתעסקת בערכים, או מערכת חינוך שמתעסקת בערכים, למרות שלערכים יהיה ויכוח, כל אחד יחנך לערכיו.
מה עם שיטת הוואוצ'רים?
שיטת הוואוצ'רים היא טובה, אבל היא, שוב, היא הטכניקה. אני יכול, גם בשיטת הוואוצ'רים, לכולם ברור שיש איזה סט ליבתי, נניח לימודי ליבה או דברים מסוימים, שקיימים, זאת אומרת, המדינה ממשיכה להסדיר. שיטת הוואוצ'רים מייצרת מייצרת מוטיבציה לתחרות, להשתפרות, להתקדמות.
כנת סופרים, את הרבה חוכמה.
היא מייצרת אינסנטיב למערכת להשתפר, ולכן היא טובה מאוד. אבל שוב, גם ואוצ'רים, אני בכלל רוצה לומר על זה אמירה. אין היום, אתה יודע, זה כמו שבכלכלה כבר אין קפיטליזם ואין סוציאליזם. בסדר, זה תפיסות תיאורטיות שטוב ללמוד אותם בשנה א' בלימודי כלכלה, כדי להבין רגע מאיפה אתה יוצא, אבל אין אף אחד היום שהוא קפיטליסט באופן מוחלט, אני לפחות לא מכיר, הוגי דעות כלכליים שחושבים שאפשר לבסס היום מדינה לא על קפיטליזם מוחלט ולא על סוציאליזם מוחלט. שוב, תכיר את התפיסות כדי שתלמד את הפילוסופיה, בסוף אנחנו מייצרים איזה שהם בשבילי אמצע. באותה מידה, כמו שאמרתי קודם, אין ליברליזם מוחלט. אין אדם בעולם שרוצה שהמדינה לא תתערב בכלום. תמיד המדינה מתערבת במשהו, בו המדינה שוללת לי, מגבילה לי את החירות ומגייסת אותי לשלוש שנים בצבא. אין ברירה. כן, השאלה היא, האם יש ערך או אינטרס ציבורי מספיק חזק שמצדיק את ההתערבות במישורי זכויות הפרט והחירות. ולכן, גם שיטת ואוצ'רים, שנותנת יותר חופש, וממילא גם מעודדת יצירתיות ומצוינות וכולי, היא לא חופש מוחלט. המדינה נמצאת שם, והמדינה לא תממן ואוצ'רים למי שילמד את ספרי הלימוד של חמאס בבתי ספר במזרח ירושלים, והיא גם לדעתי לא צריכה לממן את מי שהיא מהצד השני, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יחנך לניקור ולשנאה ולאנטי למדינת ישראל ולצהל וכולי, בסדר? ושוב, אני לא קופה, אבל אני יכול לומר שהמדינה, תראה, כלכלה התנהגותית זה אחד התחומים הכי מתפתחים היום בעולם המערבי. כלכלה התנהגותית, אתה יכול לדבר עליה במונחים של השוק הפרטי, וזה ודאי נכון, אבל once למדינה יש תקציב, היא מנהלת אותו, גם אם אתה רוצה שהמדינה תהיה הכי קטנה והכי רזה, ותנהל תקציב הכי קטן שיש, עדיין היא מנהלת תקציב, אז ממילא היא מנהלת ערכים, ומבנה התנהגות, אפשר לברוח מזה, זו שאלה של איזונים.
האמת היא שפניתי לעוזר שלך, עוד לפני כמה חודשים, עקב האירוע של אוביה סנדק, זכרונו לברכה, שראיתי את הסרטון שבו אתה מנסה להגיע לזירת האירוע בתור חבר כנסת, ושוטר מנסה לעצור אותך מלהגיע לאירוע. וכאן אני רוצה לצטט את חוק חסינות חברי הכנסת, שבסעיף 9 אומר, שום הוראה אוסרת או המקבילה את הגישה לכל מקום במדינה, שאינו רשות היחיד, לא תחול על חבר הכנסת, אלא אם היה איסור או הגבלה מטעמים של ביטחון המדינה או של סוד צבאי. איזה סוד צבאי באת לגלות שם עם אהוביה סנדק?
לא, זו הסיבה שהרשיתי לעצמי גם לפעול בכוח ולהיכנס.
אבל איך הוא הרשה לעצמו לגעת בך? מה קרה לו אחר כך לאותו שוטר?
תראה, זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, וגם לא ביחס אליי, לא רק ביחס אליי, ואגב, לא רק במקרה הזה, המשטרה פועלת במקרים רבים בניגוד לחוק, תראה, זה חוק פשוט, אני מזכיר לך, בית המשפט, לא אני, בית המשפט קבע שהיועץ המשפטי לממשלה בענייני חקירות נתניהו פעל בניגוד לחוק יסוד שמחייב אישור יועץ משפטי בטרם תיפתח חקירה ולא אחרי הפישינג. ומשטרת ישראל פעם אחר פעם אחר פעם פועלת בניגוד לחוק. פה, אגב, אני ציטטתי לשוטר, אני לא כזה גאון, אבל על הצד של התעודה, על הצד השני של תעודת החק, הסעיף שאתה ציטטת עכשיו כתוב. הראיתי לשוטר, אמרתי לו, ידידי היקר, אין לך סמכות. אגב, וכיוון שאין לו סמכות, אני אומר לך שהלכתי בכוח, ומי צריך להפעיל כוח, הייתי מפעיל יותר כוח, ומותר לי, אתה יודע שגם על פי החוק, אם שוטר מבצע מעצר עכשיו, מותר לך לפעול בכוח סביר כדי להשתחרר. אז בוודאי ובוודאי, כשאני חבר כנסת. אני אומר יותר מזה, אני חושב שההתנהלות של המשטרה בעזירה, ולאחר מכן גם של מחש, פגעה מאוד באמון, יצרה תחושה שיש למישהו מה להסתיר, כשאתה לא נותן לחברי כנסת להיכנס, וכשאתה לא נותן לאנשים לצלם את זירת האירוע, אתה משדר שיש לך מה להסתיר.
וכשגעת תצלמת?
גם לי לא נתנו לצלם, וגם אני הייתי צריך לצלם בכל מיני דרכים לא דרכים. כי לא רציתי גם שם ללכת מכות, למרות שהייתי יכול. אבל, ואחר כך מקימים צחה משותף. החתול והשמנת תשמרו ביחד על ה... כן? המקימים צוות חקירה משותף למחש ולמשטרה. דחילה, יש גבול כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה של הציבור, אני כבר לא מדבר על זה שלקח 3 ימים עד שהשוטרים נחקרו, וכמה תאומי גרסאות. תשמע, כל אדם שלא עליכם ולא עלינו יהיה מעורב, נניח בתאונת דרכים שתגבה חיי אדם, מיד נעצר. רק כדי שהוא לא ישבש חקירה, ואחר כך הוא משוחרר הביתה בתנאים מקבילים, כדי שהוא לא ישבש חקירה, כדי שנוודא שאנחנו יודעים להגיע לחקר האמת. פה השוטרים, לכל הפחות, היו מעורבים, כן, במקרה הכי פחות גרוע, היו מעורבים בתאונת דרכים שגבתה חיי אדם. הם לא נעצרו, לא גבו מהם עדות, נתנו להם להיות אחד עם השני, ולהיות יכולים לתאם גרסאות כמה שהם רק רוצים, מנעו ממני ומאחרים להגיע לזירה בזמן אמת. התחושה הייתה שיש למישהו רצון להסתיר, ואני אומר לך בכאב, אני חושש מאוד שלא נוכל להיות שקטים, שנדע מה האמת בתיק הזה. אגב, בדיוק כמו בענייני דומה, שברגע שאתה מפעיל, אז יש לזה איזו מילה מכובסת, אמצעים מיוחדים, זאת מילה פחות יפה לעינויים, ואתה מזהם את החקירה, אף אחד באמת לא יכול לדעת. הרי לכולנו יש אינטרס למצוא חלילה אנשים שיעשו מה שעשו, ולמצוא איתם את הדין.
בכל אירוע, לא רק באירועי טרור יהודי לכאורה.
אין דבר כזה טרור יהודי, כן, בפשיעה יהודית, אבל אתה אף פעם לא תדע אם הגעת לחקר האמת ושמת בכלא את הרוצח האמיתי, ואז אין ויכוח שצריך לשבת בכלא, או שחס וחלילה הרשעת חף מפשע כי הוצאת הודעת שווא, כי הפעלת את אותם אמצעים. זה הבעיה הקשה. כשמזהמים חקירה, וזאת הבעיה הקשה, גם בחקירה של אהוביה, זכרונו לברכה.
אז באמת לקראת סיום הייתי שמח אם תיתן לנו איזו המלצת קריאה, סרט, ספר, פודקאסט, מה שבא לך, לגבי דת ומדינה, ניתן בינתיים את שלי. מדינה קטנה של עם גדול, שיצא ממש לאחרונה על ידי הרב חיים נבון. בעיניי ספר מעולה ומרתק שקראתי אותו בשקיקה תוך יומיים, וממליץ לכל המאזינים שלנו, בדיוק עוסק בסוגיות שעסקנו בהם בפרק הזה.
אז א', לקחת לי את ההמלצה, כי על זה אני רציתי להמליץ, למרות שאני מודה שאני קראתי רק תקציר, עוד לא קראתי את הספר כולו, בתוך בחירות קשה לצפות לזמן. למרות שאני אומר לך שהרב חיים נבון, בית המדרש שהוא גדל בו, רואה קצת אחרת את תפקידה של המדינה ביחס למה שאני רואה, מה שדיברנו קודם, האם יש קדושה במסגרת, האם שיבת הלאומיות בנויה גם על העובדה שיש לנו שלטון משלנו, ואז השלטון הוא לא רק איזה, כן, מה שהרב קוק כותב שהמדינה היא לא רק איזה אמצעי טכני לסידור חיים כמו בכל מקום בעולם, אלא יש לה גם תוכן שהוא מעבר לזה בעם היהודי.
דווקא מדינת ישראל היא כזאת, שאר המדינות הן אחרות.
בדיוק, אז אני צריך לקרוא את הספר שלו. אז אני בהמשך לספר שלך, של הרב חיים נבון, אמליץ על הספר מדינה כהלכה של הרב עידו רכניץ, אחר קצת. אבל הוא דן שם בעריכות על מקומה של הדמוקרטיה במדינה יהודית. שוב, לא בטוח שאני חותם שם על כל מילה, אבל בעיניי עצם השיח, העיסוק, הלמידה, העמקה והכתיבה והפרסום בסוגיה הזאת של מה המשמעות של מדינה יהודית, הוא ראוי לכל הערכה.
תודה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
תודה גם לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.